השיעור לי"ב כסלו בשנה פשוטה. שיעור מתחיל בדף 316, חמש שורות מלמטה, במילים ומה שכתוב בעץ חיים. השיעור מסתיים בעמוד הבא, בסיום העמוד, במילים ודי למבין.
ומה שכתוב בעץ חיים, הוא שואל שאלה, אתה אומר לי שהגמרא והתלמוד זה הכל בשיעור. בחינת נשמה, כתוב במקום אחד שאדם לומד גמרא או משנה, זה בחינת רוח או נפש, ורוח נפש זה, זה דרגה נמוכה. ומה שכתוב בעץ חיים ושאר הייחודים, שעל ידי הכוונה נעשה לבוש נשמה. כתוב שאם אדם מכוון, אז מה נברא מזה נשמה? ועל ידי התורה, ואם הוא לומד תורה בלי כוונה, אז מה נהיה מזה? תלוי מה הוא לומד. אם הוא לומד משנה, זה לבוש רוח דרוח, על ידי משנה דיצירה. ואם הוא לומד גמרא, זה ורוח דנשמה דבריאה על ידי הגמרא. אז מה השאלה? אתה אומר לי שבגמרא ובמשנה זה ממש בחינת נשמה, שזה אלוקות. כתוב בעץ חיים שכשאתה לומד משנה וגמרא, זה בחינת רוח. אז הוא אומר, זה לא סתירה. יש לומר דיינו דווקא על ידי תורת האדם בעולם הזה, העולת למעלה. כשאתה מדבר על הבן אדם שפותח את הספר ולומד, לאו דווקא שהוא בלימוד שלו מתרומם ורואה ומגיע לאלוקות שבדבר. יכול להיות שבלימוד שלו דרגת ההגעה שלו היא נמוכה יותר. אבל אם אתה מדבר לא על הבן אדם שלומד, אבל התלמוד עצמו שניתן בסיני, אתה מדבר על התורה עצמה, לא איך האדם למד את התורה. איך האדם למד את התורה, ודאי שזה שונה, עם כוונה, בלי כוונה, אמרת את המילים. אבל אם אתה מדבר לא על האדם איך הוא למד את התורה, אתה מדבר על התורה בעצמה, התלמוד עצמו שניתן בסיני, הוא בנשמה, זה נשמה, זה אלוקות ממש. ולכן הוא מברר הרוח. וכן במשנה דיצירה. אותו דבר, אם זה בגמרא או במשנה, זה אלוקות ממש. עכשיו הוא שואל פה עוד שאלה. אף אם תרצה לומר שגם הניתן מסיני הוא ברוח דבריאה יצירה, אפילו אם תרצה להגיד לי שמה שהקדוש ברוך הוא נתן בהר סיני זה לא גילוי של דרגת נשמה, אלא זה גילוי של דרגת רוח, הוא אומר גם לא אכפת לי. תקרא לזה דרגת רוח, אבל זה אלוקות ממש. היי, אמרת קודם שנשמה זה אלוקות ורוח זה כבר עניין שנברא. אז נראה את ההסבר בעל פה, הוא אומר ככה. יש את המשל הידוע שאנחנו תמיד אוהבים להגיד אותו, שהמלך כשהוא רוצה להוריד את הכתר, כשהוא עייף, על מי הוא ישים את הכתר? איפה הוא יתלה את הכתר? על המסמר. והוא לא יתלה את הכתר על הראש של אחד העבדים שלו. למה? מה זה משנה? הרי הוא עבד, כי העבד עלול לחשוב לרגע מסוים שהוא מלך. המסמר לא יחשוב כך. זאת אומרת, מה המעלה של המסמר? שכשהוא משמש כרגע תפקיד לתלות עליו את כתר המלך, אז אני יכול לקרוא לו מלך. תקרא למסמר מלך. נו, אז מה אם קראת למסמר מלך? מישהו יחשוב שהמסמר הוא מלך? הרי גם כשהמסמר מחזיק את הכתר, כולם מבינים שהכתר שייך למי? למלך. מה, עוד משל, וזה המשל שהוא משתמש פה. כשבא שליח, שליח של המלך, יכול להיות שהשליח של המלך הוא אדם פשוט, הוא לא חכם גדול, על כרגע המלך שלח אותו בשליחות מיוחדת לעם שהוא בא למסור להם מסר, והוא בא עם איגרת שלוחה מהמלך חתומה בחתימת ידו של המלך, והמלך ציווה עליו לעמוד ולקרוא את האיגרת בפני הנוכחים. יבוא הבן אדם הזה, איך שהוא ייכנס לחדר כולם יעמדו לפניו, כולם יתרגשו וכולם ייתנו לו כבוד ופאר והדר. למה? בגלל שהוא האדם הזה יש לו איזה משהו, אישיות מיוחדת. יכול להיות שהוא אדם מאוד רגיל, מאוד פשוט, יכול להיות שחלק מהנוכחים יותר חכמים ממנו, יודעים יותר טוב ללמוד ממנו, יותר יש להם אהבת השם ממנו, הכל יכול להיות יותר ממנו. היי, למה ייתנו לו כרגע כבוד? כי כרגע הוא שליח של המלך. אז כרגע הוא המסמר של המלך, הוא מייצג את המלך, אז הוא יקבל את כל העניינים. על דרך זה אנחנו מוצאים שמלאכים, איך קוראים למלאכים? פעם אחת כתוב מלאך מיכאל, מלאך גבריאל, יש להם שמות. ויש לפעמים שהמלאך נקרא בשם השם ממש. המלאך נקרא בשם השם. איך אפשר לקרוא למלאך בשם השם? כשהמלאך בא לבצע שליחות ולא בא לעשות איזה תפקיד שבשביל זה הוא נברא, הוא בא לבצע כרגע שליחות גלויה, אפשר לקרוא לו בשם השם? כשהמלאך בא לנביא להעביר לו שליחות כרגע אלוקית, אז הנביא מתייחס למלאך וקורא לו בשם השם. שם השם הדובר אליי.
השם הפועל.
השם הדובר אליי, כתוב ככה. איך הנביא קורא לו השם הדובר אליי? הרי הגילוי בא לידי מלאך מסוים. כי המלאך הזה הוא היה השליח של שם השם, והוא נקרא בשם השם. לעומת זאת, כשהמלאך נמצא בתפקידו, לא כשליח למסור, אז יש לו שם, מיכאל, גבריאל, רפאל וכן הלאה. אז איך זה גם פה? אומר, לא אכפת לי אם תגיד שהגילוי של התורה במתן תורה לא היה על ידי דרגת נשמה, אלא היה על ידי דרגת רוח. אז היה על ידי דרגת רוח. אבל ברגע שזה גילוי אלוקי, אז זה אלוקות ממש. מה אכפת לי איזה דרגה זה היה? כשזה נשלח מפי המלך, אז זה המלך. נקרא את הלשון בפנים. ואף אם תרצה לומר שגם הניתן בסיני, מסיני, וברוח דברי היצירה, הרי נודע שכל מלאך שהוא שליח מלמעלה, אזי נקרא בשם השם ממש השוכן בקרבו. מה שאין כן כשאינו שליח, יש לו שם אחר, כפי עבודתו. ואזי, כשהמלאך נקרא בשם הפרטי שלו, איך הוא אומר? המלאך אומר, קדוש, קדוש, קדוש השם. מה זה נקרא קדוש, קדוש? זה מובדל ממני. אני לא משיג אותו. הוא אומר שלוש פעמים קדוש, הוא רחוק ממני. אותו מלאך שאומר שהשם קדוש, 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 רחוק, רחוק, רחוק ממני, אין לי השגה בו, אותו מלאך עצמו יכול להיות שיקראו לו, אתה השם, אתה שם השם. איך זה יכול להיות? אותו מלאך עצמו שאפשר פעם אחת לקרוא לו בשם השם, אותו מלאך עצמו יגיד, אני שם השם? מבחינתי שם השם זה קדוש, 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 רחוק. אז אין בין הדבר סתירה. כי המלאך כפי שהוא בעולם שלו, במעמד שלו, הרי נברא מסוים המלאך. מבחינת ההבנה וההשגה שלו, אז הוא רחוק. אבל כשהוא שליח, אז הוא יכול להיקרא בשם השם. כלומר, מתי שהוא אומר קדוש קדוש, אז ששם השם מובדל ממנו. אבל אם הוא שליח, אז שם השם מתלבש בו. אותו דבר בנמשל. וכן הוא ממש מבחינת התלבשות התלמוד. הגמרה התלבשה מבחינת רוח דבריה. אז תגיד לי שזה לא נשמה דבריה, זה רוח דבריה. בסדר, זה רוח דבריה. אבל אם זה יתלבש אלוקות כרגע ברוח דבריה, אז זה גם אלוקות. והמשנה ברוח דיצירה. הם שלוחי השם. דהיינו, כלים דנוקווה דאצילות החיצוניים בתלמוד, והאמצעים במשנה, זה עולם האצילות ממש. אז מה זה יתלבש ברוח? יתלבש ברוח של יצירה או ברוח של בריאה? אשר המשנה והתלמוד שבהם נמשכים מיסוד אבא, יסוד אבא זה חוכמה, מיסוד של ספירת החוכמה, המקבל מחוכמה סתימה דארי חנפין, זה בא מדרגת חוכמה של כתר, זה עוד יותר גבוה, שבו מלובש אור אינסוף ברוך. בלי שנבין אפילו את כל סדר ההשתלשלות של הדרגות, הנקודה היא פשוטה. כשאתה לומד את ההלכה, יש לך אלוקות ממש עם כל סדר ההשתלשלות, למרות שהוא עובר סדר ההשתלשלות. דיברנו קודם בהקדמה של השיעור. מעבר של דרגות לא תמיד חייב לשנות את המקור. יכול להיות שזה עובר הרבה דרגות, אבל זה נשאר אותנטי ממש כמו המקור. ונמצא, זה המסקנה שלנו כרגע של כל הסימן הזה, שאור אינסוף הוא שם השם שוכן ברוח דבריאה יצירה עשייה במקרא ומשנה ותלמוד. כשאדם לומד מקרא חומש, אז זה יורד עד עולם העשייה. כשאדם לומד משנה, אז זה יורד עד עולם היצירה. כשאדם לומד תלמוד, זה ירד עד עולם הבריאה. וכשאדם לומד, כשאתה לומד עכשיו תורה, ממשיך אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה. אם אתה לא לומד, אתה רק מתרגש ברגע של אהבה ויראה, אז אתה לא ממשיך אור למטה. מה אתה עושה? אתה בורח למעלה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. אבל אם אתה לומד תורה, אתה לא בורח למעלה. אתה ממשיך את הבורא פה למטה, בשכל, במוח שלך, בעולם שלך, בחיים שלך, להיות נכלל ובטל באורו יתברך, שהחיים הפרטיים שלך פה למטה יהיו כלולים באלוקות. כי זה כל האדם, זה התכלית של כל האדם פה שנברא פה למטה. וזאת הייתה עבודת רבי שמעון בר יוחאי, וכל התנאים והמוראים בניגלה. רבי שמעון בר יוחאי שגילה את תורת הסוד, או כל התנאים והמוראים שבעיקר למדו את תורת הניגלה, מה הייתה התכלית שלהם? מה הם באו פה לעשות בעולם? אנשים רוצים לפעמים לרומם את רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה כזה מלאך, שרף, הוא היה אלוקות, הוא היה ממש יצא, הוא בכלל לא היה בעולם הזה, הוא בכלל היה למעלה. אדמו"ר הזקן היה בדיוק להיפך, לא זה היה העניין שלהם. ודאי שהם היו למעלה, ודאי שהיה להם אהבת השם ויראת השם, ודאי שהם היו תלושים מהחומריות והגשמיות של העולם, אבל עיקר תפקידם של רבי שמעון בר יוחאי וכל התנאים היה להמשיך אורו יתברך, להמשיך אלוקות פה למטה, שירגישו אלוקות בעולם, ולברר בירורי נוגה כל משך זמן הגלות, שאדם בזמן הגלות יוכל לעשות את הבירורים שיש תערובת טוב ורע בעולם, והוא על ידי הלימוד יוכל לברר את הטוב מהרע. דשלטה אילנה דטוב ורע, כל התקופה שלמדנו על זה איגרת שלמה, אם אתם זוכרים פתניה על הנושא הזה. כמו שכתוב, את זה זמן, זמן הגלות זה זמן כזה, אשר שלט האדם באדם. שאדם, האדם זה כינוי לקדוש ברוך הוא, ואדם זה גם כינוי לשיא הסתומה והשלילה. אז זה תקופת שגלות, זה האדם התחתון שולט כביכול באדם העליון. זאת אומרת שאתה מסתובב בעולם, אז מה אתה רואה מול העיניים? אתה לא רואה אלוקות, אתה רואה עולם וחומריות וירידה וחושך ואלם והסתר. מה התפקיד של האדם? לקחת את התקופה הזו שהאדם שולט באדם ולהוציא את כל הטוב שיש בזה ולהעלות את הכל לקדושה. כי זהו תכלית ההשתלשלות. שירד העליון למטה ויהיה לו דירה בתחתונים כדי להעלותן למהווה אחד באחד. מה שאין כן עבודת המלאכים, למרות שהמלאכים הם נפלאים, מה יש להם? דחילו ורחים ושכלים, יש להם אהבת השם ויראת השם ברמה הכי גבוהה. אז המלאכים שיש להם אהבת השם ויראת השם, הם מקנים, כתוב הם מקנים בחוט אחד של ציצית שיהודי לובש פה למטה, בגשמיות, בגד גשמי שהוא לובש תלית, המלאך הכי עליון שיש לו רגש אלוקי הכי גבוה מקנה בציצית הזו, כי הציצית הזו ממשיכה אלוקות כאן למטה, והמלאך כל כולו זה עלייה כלפי מעלה, והתכלית הוא למטה. כמו שאומר, עבודת המלאכים אינה בבחינת המשכה כלל וכלל, רק הסתלקות. מלאך זה הסתלקות, מלאך זה עלייה, זה שיממון, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. כשאתה עולה למעלה, כמו את השינה, מה קורה בעת השינה? נשמה עולה למעלה, אז מה קורה לגוף? מצב של הסתלקות ושיממון. ובזה יובן מה שנבראים מלאכים מעין ליש על ידי עסק התורה, אפילו שלא בכוונה. זה נבין שאדם לומד תורה אפילו בלי כוונה. כל מילה שאנחנו אומרים נברא מלאך. איך נברא מלאך? אתה אומר את זה בלי כוונה בכלל. מילא אם היית אומר בכוונה והיה לך איזה רגש, אז אני מבין שהכוונה שלך מעוררת לברוא איזה מלאך. אבל אתה אומר מילים בלי כוונה. איך אתה בורא מלאך? כי המילים שאתה אומר בתורה הם יותר גבוהים מכל המלאכים. להפך, המלאכים נבראים מהמילים שאתה אומר. כי המלאכים הם מבחינת נפש ורוח, הרבה יותר נמוכים, והתורה שאתה לומד זה מבחינת נשמה, זה אלוקות ממש. שהוא המלאך הוא מבחינת רוח בלבד, שאינה אלוקות כלל, לעומת את התורה שאתה לומד זה אלוקות ממש. אלא שאף על פי כן, שאם השם שוכן וכו', ודי למבין. אם כך המסקנה שלנו מכל העניין הזה, כמה צריך להקפיד ולייקר כל מצווה שמקיימים פה בעולם הזה, או כל הלכה שלומדים בעולם הזה, כל תורה שלומדים פה בעולם הזה, כי זה מגלה אלוקות פה למטה. וכל רגש, כמה שהוא חשוב שיהיה, אם מסתפקים ברגש או מתרפקים על הרגש, אז הסתלקות זה עלייה, זה לא ירידה פה למטה.